עכשיו, איפה הכסף? עם יעל איילון וליאת רון.
ערב טוב, מאזינים יקרים. כן, תשעה באב היום, אנחנו ככה באווירה קצת יותר, איך נאמר, אסופה בינתיים.
רגוע.
אני לא מבטיחה, לא מבטיחה שזה יישאר עד ככה. אתה יודע, שאת תחממו אותי. מה קורה? מה נשמע אלי אלון?
לפני הכל, אני חייבת להפתיע אותך ואת המאזינים.
את מפתיעה אותי?
בהחלט. שלום לאריה מליניאק.
אריה! קבלו את אריה מליניאק!
חברנו האהוב והיקר.
מה העניינים?
אני עוקב אחריכם בהאזנה, וחשוב לי שאנשים ידעו מה מצבי, כי שמועות זה דבר נורא.
מה קורה?
כן, אני אגיד לך, אני נכנסתי לשיבא בחשש לדלקת ריאות, והתברר שיש לי לוקמיה. לא חפרתי באינטרנט, לא חקרתי מה המחלה הזאת, אני סומך ב-100% על הרופאים, מה שכן, החיים נתקעים בבת אחת. אין יומן, אין תוכניות, לא רדיו, הרצאות, טלוויזיה, עד מתי? ככה וככה. אתה פשוט נכנס לאיזה מסע. ותחשבו שסביב כל חולה, 20 איש משתמשים חייהם. זה פשוט משהו, אתה רואה פתאום כל
לגמרי.
המשפחה. היום אני נקי, אחרי סבב אחד של טיפולים. יש לי עוד...
מה קרה? תפרגן, נו.
יש לי עוד סבב אחד של טיפולים, כימי, ביולוגי, לא יודע מה זה, ואז השתלת מי החצן. ואז, אתם יודעים, יש כאלה ש...
אתה אלוף ואני לא, אז אני מאוד אופטימי.
אריה, זה מאוד 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 מרגש אותנו. יש פה בגעגוע מאוד גדול בכל הצוות באולפן, וגם אני חושבת אצל המאזינים, לקול שלך, לישיבה שלך פה איתנו, ואנחנו שומרות לך בקנאות על הכיסא שלך.
אני מאוד מתגעגע גם אליכם, אבל אם אפשר את זה...
ברור.
נראה שתיים לגבי המצב, איך החיים נראים מכאן. אז קודם כל, אני עומד ומצביע שפו למחאה המאורגנת, מנוהלת, באמת יפה. אני מקווה מאוד שיש להם גם אסטרטגיית יציאה, ושלא יעופו על עצמם. עכשיו, אני אגיד לך, אני, לאליאת, כן. את יודעת, אני כל הזמן יש לי מין חזון כזה, שהיום כבר מתקרב. אני רואה את הצד האופטימי. הזנב מקשקש בכלב, זה לוין, זה בן גביר וסמוטריץ', הם מקשקשים בביבי. זה מגדיל את הסיכויים שיקום גוש גדול במרכז, שיעיף אותם ותשקוט הארץ, וזה הכל.
כמו שחזית והערכת.
אני רוצה להגיד מילה. למה אני לא שומעת את עצמי? אריה, מתוק שלי. אוהבת אותך, אהבת נפש, מחכה לך, אנחנו בקשר כל הזמן. וזהו, אני כאן, יעל מחממת לך את הכיסא, רק היא לא...
שומרת בקנאות על המקום שלך.
אוהבות אותך הרבה, אנחנו... בריאות.
עוד בקשה קטנה.
תן, בבקשה.
דווקא למוחים. לחסום כביש זה בסדר. 4 שעות חסימת כביש לכל עצמי. תראו שאתם שולטים במצב. תסגרו בשעה 9, תחלקו לימונדה ופליירים לנהגים. אישה עם 4 ילדים, תנו לה לעבור. 9:30 תפתחו, המסר עבר.
אריה מליניאק, נשיקות, חיבוקים, אוהבים אותך הרבה, תודה.
והמסר יעבור, החלמה מהירה.
תודה.
ביי מותק.
ביי.
טוב, אני חייבת...
תני שנייה לנשום, כפרה עליו, מתה עליו.
מרגש.
כן, אין דברים כאלה. טוב, נאסוף את עצמנו.
ונחזור לריתחה הרגילה של הזה. הדבר באמת המיידי, החדשה המיידית, זה באמת ההודעה של שר הרווחה יעקב מרגי, שהודיע לבית המשפט העליון, שהוא מתנגד בעצם לשינוי החקיקה שתאפשר ללהט"בים לאמץ ילדים. השר מרגי בעצם נדרש להעביר לבג"ץ את העמדה שלו, שהיא עמדה אגב ליד שהיא מנוגדת לעמדת אנשי המקצוע במשרד שלו. אני רק מצטטת ציטוט קטן מדברי השר: מטעמים של טובת הילד, העברתו למסגרת משפחתית חד מינית, יש בה כדי להוסיף לחייו מורכבות נוספת. אז אני חורגת ממנהגי ובאמת פונה פעם לשר מרגי ואומרת לו, אדוני השר, אתה השר של כולם, של כולנו, ואתה עוד שר הרווחה שמטפל בכל האוכלוסיות. אתה לא שר של חרדים, אתה לא שר של, של ליברלים, אתה לא שר של שמאלנים, לא של ימנים, אתה שר של כולנו. הנטייה המינית של אנשים אינה קשורה בכלל ליכולת שלהם לטפל בילדים, לאמץ ילדים, לטפח ילדים. הקטם הזה שאתה מטיל על מגזר שלם, לא פוגע. פוגע רק בך, פוגע גם
בואי,
בנו.
אז בואי, אני רוצה להגיד לך לפנים, אדון מרגי, זה ככה. אתה יודע, אני מלווה את שין. מכיר את שין? שין גודלה על ידי הורים הטרוסקסואלים שאנסו אותה מגיל אפס. במשך כל חייה, אבא שלה הכניס אותה להיריון, היא נאלצה לעבור פעמיים הפלה. אז עכשיו, אחרי שאני מספרת לך את הדבר הזה, אדון מרגי, לך תדבר איתי על הטרוסקסואלים שמגדלים ילדים לתפארת מדינת ישראל. חושך על פני תהום. זאת האמירה שלך, זה הכל.
ומה בעניין אחר ליאת?
לא יכולה, בואי תגידי מה יש בתוכנית, אחר כך נעשה עניינים אחרים, למה עלה לי הסעיף.
צודקת.
סליחה.
צודקת.
סליחה.
אישור החקיקה של צמצום עילת הסבירות השבוע, מתברר, גרמה כבר לפרישה של בכירים מוועדות ציבוריות של משרדים שונים. חברי הוועדה לבחינת תקצוב התרבות בישראל הודיעו לפני יומיים על התפטרותם במחאה לחקיקה. יושב ראש הוועדה, פרופסור רודי ניסן, יהיה איתנו עוד מעט. האם למורים יש סיבה לחשוש מאותה רפורמה משפטית? מדוע ארגוני המורים שותקים ולא מוחים? שרת החינוך לשעבר, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תזהיר מפני ההשלכות.
אז איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, הובל השידור שקד וולפין, ובדיגיטל שי איידלר, שני רומנו, עמיתי דואק, ואנחנו מתחילים. על הקו איתנו יעל אודי ניסן, פרופסור אודי ניסן, המחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ויושב הראש הוועדה לבחינת תקצוב התרבות בישראל. שלום לך אדוני.
שלום.
אז אתה המתפטר התורן, לצערי אתה מצטרף לשורה ארוכה של מתפטרים לאחרונה, אתה עמדת בראש הוועדה לבחינת תקצוב התרבות בישראל, וביום שלישי אתה וחבריך הודעתם שמספיק, בוא תסביר לנו למה.
א', אני לא חושב שצריך להתפטר מכל דבר, אני חושב שבמקרה הזה ההתפטרות הייתה מאוד נכונה. אנחנו עובדים שנה על איך לשנות את כל נושא תקצוב התרבות בישראל, לנסות לשפר את זה בצורה שתקדם באמת את המטרות של תמיכה בתרבות, חדשנות בתרבות, חופש ביטוי רחב, ולתת למוסדות יכולת להתקדם. ולצערי הגענו למסקנה, כל חברי הוועדה, כבר כמה חודשים אנחנו מתלבטים זה, אבל עילת הסבירות תוכיחה את זה סופית, שלעשות שינוי בנושא כל כך רגיש של תקצוב תרבות בעת הזו זה לא נכון. ואני ארחיב, בסופו של דבר תקצוב תרבות זה תמיכה בתרבות, זה נושא מאוד רגיש. אתה רוצה חופש ביטוי, אתה רוצה לתת תרבות שבועטת, לא תמיד נעים לשמוע אותה, הכל במסגרת החוק כמובן, אבל אתה רוצה תרבות חיה שמייצגת את מגוון הדעות ומיעוטים בחברה, וזה מה שאנחנו מצפים מתרבות. תרבות כוללת הרבה ביקורת. ומצד שני אנחנו רוצים גם לקדם מטרות של גיוון בתרבות, של פריפריה, של נגישות. ואנחנו חשבנו על מודלים בשנה האחרונה שבאמת ישפרו את מערכת התקצוב הבירוקרטית מאוד בישראל, וגיבשנו המלצות. והסכנה בתקופה הזאת היא סכנה כפולה. פעם אחת שבאמת הכיוון של התמיכה בתרבות ילך לדברים שהם במקום לפתוח ולהרשות תרבות עם ביקורת, יעשו בדיוק הפוך ויכוונו את זה לתרבות שמי שלא שר למרות ומי שלא עומד בסבירות של מקבלי ההחלטות, אז הוא לא יכול ליהנות מהתרבות.
סוג של קומיסריות אתה חושש?
אין לי ספק ש... תראה, שמעתי את האייטם אצלכם לפני 3 דקות עם גידול של יכולת זכות לאימוץ. כן, בסוף אנחנו רוצים שכולם יוצגו, כל שלל הדעות יוצגו בתרבות, הכל במסגרת
אבל,
החוק.
אבל בוא, פרופסור ניסן, בוא לא נתעמם. השרה, שרת התחבורה היום, מירי רגב, שהייתה שרת התרבות בעבר, בוא נגיד שלא ממש תרמה לעולם התרבות. אז למה דווקא עכשיו החלטתם שאתם לא יכולים לעמוד ולהילחם על זכויותיה של התרבות הישראלית?
איך החקיקה החדשה באמת משנה?
אני אגיד לך, מי שמינה אותנו לוועדה זה חילי טרופר, שביקש מהוועדה ועבדנו מאות שעות בהתנדבות, באמת לנסות לגבש איזשהו דרך לתקצב את התרבות שתשאיר תשאיר לעולם התרבות את מרחב הפעילות ותיתן להם ודאות והם לא יהיו תלויים בעמדות השלטון. ומצאנו את עצמם סיטואציה שאם היום היינו עושים שינוי והיינו ממליצים על שינוי, יש חשש כבד, כן, שהשינוי לא יהיה לכיוון החיובי. ואני חושב שלעת הזו צריך להשאיר את המודל הקיים, לא לעשות שינויים, כי שינויים יכולים להחזיר אותנו עוד אחורה לעומת מה שאנחנו נמצאים. אני חושב שזה מה שחברי הוועדה חשבו, ובעצם האמירה אומרת, הבנו, נשאר עוד במודל הקיים שהוא לא טוב, אבל אולי יותר טוב ממה שעלול לקרות בהתנהלות הקיימת.
זאת אומרת שאתם בעצם, בוא נגיד, זנחתם את המשמרת, כי המשמרת לא הייתה קיימת בכלל, זה מה שאתה אומר לי.
אני אגיד לך את זה אחרת, לא זנחנו את המשמרת. אם היינו ממליצים על משהו, ואנחנו בסוף לא מיישמים את זה, זה לא שאנחנו קובעים. אם הייתי נמצא עד היישום, לא הייתי נוטש את המשמרת, להפך. אבל להמליץ משהו שיכולים לקחת אותו ולהפוך אותו ולהשתמש בשם של ההמלצות כדי לעשות שינוי לרעה, וזה במחלט במקרה הזה, זה כאן החלטנו שזה לא מתאים לנו.
אז מה המשמע?
זה ההבדל בין להישאר ולא לעזוב תפקידים של תנאי של שומרי סף, ואני חושב שצריך להישאר, ולעומת מקרים אחרים שיכולים לקחת המלצות ולעשות ניצול לרעה של ההמלצות.
אז מה המשמעות המעשית? העובדה שבעצם כולכם התפטרתם מותירה את הנושא הזה בעצם בלי מה?
האמת היא שישבנו במשך שנה ולמדנו את המודלים לתמיכה בתרבות בעולם ותדגשים ואיך מקומות אחרים השכילו להתקדם לקידום חדשנות בתחומים שונים, ואיך מודל יכול לאפשר גם למוסדות לקבל הודעה על תמיכה לתקופה יותר ארוכה שהם יכולים לתכנן כמו שצריך. אבל זה בא גם עם חששות שעלולות לקרות, ולכן ברגע שראינו שהחששות כבדים מדי, החלטנו שעדיף שהמודל יישאר כמו שהוא, שנה, שנתיים, שלוש, ויהיה את, כן, איך בקהלת אומרים, את לנטוע ואת לעקור, את לעשות שינוי, ואת להישאר עם מה שקיים, שזה
הרע במיעוטו, כן.
בדיוק.
פרופסור אודי ניסן, המחלקה למדיניות ציבורית באוניברסיטת העברית, והיו היוצא של הוועדה לבחינת תקצוב התרבות בישראל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
מבטחתי לך קודם לספר משהו, ועכשיו אחרי שנרגעתי אני יכולה. אתמול ראיתי את הרעיון שנתן פרופסור אבי שמחון, איך קוראים לה?
יושב ראש המועצה הלאומית.
המועצה הלאומית לכלכלה. בבקשה, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה.
היועץ הכלכלי של הממשלה.
בדיוק. הבן אדם יושב בחדשות 12, מילא כל הסטינג של הדבר הזה, שהוא פונה עם פניו לדני קושמרו, ועם גבו לעמליה דואק, וכל פעם שהיא פותחת את הפה, הוא עושה לה ככה עם היד, כאילו איזה זבוב תורדני, מעצבן אותו, שזה דבר שלא בא לי טוב בעיניים, אני חייבת לומר את זה כאן. אני הקשבתי לדברים שהוא אמר, והוא בא לסנגר על כלכלת ישראל, אחרי שהיא חטפה את הסבנג במודיס. בסדר? מודיס זה, הוציאו דוח מאוד מאוד כן, חמור, כן. עם צופה פני עתיד לא נעים לכלכלה הישראלית, בגלל הרפורמה המשפטית. עכשיו, הוא ציבר שם על נתונים מהממים, חותמת על כל נתון, על רוב הנתונים, בסדר? 3% צמיחה, באמת 7 חברות שעכשיו ניגשות למכרז לחיפושי גז, גז שאנחנו אמורים לייצא לחול, באמת כלכלה נהדרת ומקסימה. אממה, יעל, זה כמו שתלמיד מביא תעודה הביתה, הכל מהפיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, כימיה, ספורט, אין, מושלם, גאון הילד. אממה, ההורים הופכים את הגיליון ציונים, ואז הם רואים מאחורה שכתוב שההתנהגות שלו נכשל, הוא עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו. ולמה אני מתכוונת? בכלכלה יש מונח שקוראים לו הכלב שרץ מאחור, והכלב שרץ קדימה. אני אומרת את זה כמובן, זה לא ככה קורה זה, אבל משהו
סגינו.
כזה. זאת אומרת, אנחנו, הרי גיליון ציונים של תלמיד, הוא תמיד גיליון ציונים של הדברים שהוא עשה בעבר. אוקיי? מודיס בב, הוא מדברת על העתיד, ולכן העבר, מה שהוא הצליח לעשות בסמסטר הקודם, לא מעניין אף אחד. ובגלל ההתנהגות שלו, עכשיו, הסיכום הכללי, הוא לא יכול לעלות תלמיד, כיתה בבית הספר, או להישאר כיתה, או איך שתקראו לזה. ולמה הדברים, למה אני מתכוונת? כלכלה זה לא קורקינט. כלכלה זה לא שאת לוחצת על הברק של הקורקינט והוא עוצר. זה כמו מסעית דיזל, את מכירה את השני חלקים האלה? ענקית, שכשאתה לוחץ ברקס, לוקח זמן עד שמגיעים לבלימה מלאה. כל מה שקורה עכשיו, אנחנו לא רואים את זה עכשיו, אלא אנחנו נראה את זה בעוד כמה חודשים, בעוד חצי שנה, שנה. ולכן, האופן שבו הם באים ומתווכחים עם המורה, על גיליון הציונים שנתנו, על ההערה האחרונה, כי על הציונים כן. אין מה להתווכח, זה הדבר הכי, הכי לא אחראי, ויוביל את מדינת ישראל לאבדון. אי אפשר כל הזמן להתכחש לנתונים, ולנסות לסובב אותם. נתונים הם נתונים.
בקיצור, הרע עוד לפנינו, את חוזה.
לגמרי.
שלום לניר שלייפר, רכז שכבה ומורה להיסטוריה ואזרחות בגימנסיה הרצליה.
שלום לכם.
אנחנו פונות אליך בעקבות החששות שהובעו בקרב מורים לא מעטים, מכך שהחקיקה החדישה של צמצום או ביטול עילת הסבירות תפגע גם בכם המורים. ממה בעצם אתה מודאג? ממה אתה חושש?
אני חושב שהביטול עילת הסבירות, מה שזה גרם, שבעצם עכשיו דברים לא סבירים יכולים להיכנס לתוך המערכת. שר החינוך, עכשיו יש לו את היכולת, יש לו כוח למנות לא מעט אנשים, להשפיע על המערכת, בצורה שהיא יכולה לפגוע במי שרוצה ללמד במערכת הממלכתית.
תסביר איך זה מגיע אליך. אתה מורה להיסטוריה ואזרחות בגימנסיה הרצליה, בית ספר שהוא פלורליסטי בחופש הדיבור שלו.
נכון, ובגימנסיה יש לנו חופש מאוד גדול, שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד מקפידים עליו. אבל אני חושב שעכשיו יכולים להגיע הנחתות מלמעלה.
אבל מגיעות הנחתות כל הזמן, ניר, בוא. לא, בוא, רגע, בוא. אסור להזמין את המרצים האלה והאלה, ותמיד לעשות שיהיה איזשהו איזון בין אנשים שבאים מבחוץ. כן, לעמוד, אם מותר לבוא עם מכנסיים עד הברך, לא מותר לכנס... הנחתות הרי נופלות עליכם גם ככה, אז מה הבעיה?
אני חושב שעכשיו פשוט היכולת שלהם להגדיר דברים בצורה יותר חדה, כי יש היום הוראות מנכ״ל, יש כל מיני דברים, אבל כל דבר זה עדיין בשיקול דעתו של מנהל, אבל תחשבו רק על זה שפתאום אפשר להחליט מי יהיו המנהלים, להחליט מי יהיו המפקחים, ובאמת לקבוע דברים שירעילו את המערכת בצורה יותר עמוקה. גם סתם עכשיו הייתה הצעת חוק לא מזמן, שאסור לגורמים, גורמי טרור, להגיע לבתי ספר.
נו, בבקשה? על זה דיברנו, נו.
אבל זה העניין, מה, אני הולך להפגנות, אני מודה בזה, ושמעתי שאמרו שעושה, כל מי שהולך להפגנות, עשה נזק בשיעור של מיליוני שקלים, אז מחר יגדירו אותי כטרוריסט.
ניר, אתה חושש מסתימת פיות? אתה חושש שיפילו עליך איזשהו פיקוח שונה ממה שהיה עד היום?
למה התנגדו לאבי מעוז? בוא.
אני חושש שבעצם מה שהם יפעילו זה כוח הרבה יותר חזק מול המורים, מול בתי הספר, ובעצם אנחנו כמורים לא נוכל, לא יהיה לנו את אותו חופש ביטוי שיש לנו היום, שיגידו לנו בצורה יותר עדוקה מה אנחנו צריכים ללמד ואיך אנחנו צריכים ללמד.
אז למה אתם לא יוצאים לחובות? למה אתם כארגון מורים, או אני יודעת, בארגון, אתה ארגון המורים, נכון? למה ארגון המורים לא בא ואומר, חבר'ה, הולכים לסתום לנו את הפה, אנחנו משביטים?
לצערי הרב, ארגון המורים הוא מתעסק יותר בתנאי העבודה של המורים. אני חושב שיש המון מורים, אני כל הזמן פוגש את חברי המורים בהפגנות בלי סוף. ארגון המורים, עכשיו הוא נמצא במסע ומתן, הוא לא באמת במסע ומתן מול משרד האוצר, אבל הוא לדעתי הוא קצת חושש מהמאבק הזה, להביע את העמדה שלו. והאימות הזאת היא באמת מאוד מאכזבת, אבל כמורים פרטיים יש קבוצות, יש אנשים שפועלים, אף אחד לא שותק בהם. מה גם שבעמנו אנחנו חיים, יש מורים שלא כולם חושבים את אותו הדבר, יש הרבה יותר מורים מאשר רופאים.
ועדיין ניר שלייפר, אנחנו רק נשים פה נקודה, רכז שכבה ומורה להיסטוריה ואזרחות בגימנסיה הרצליה, בוא נגיד שאם יש פגיעה אמיתית ביכולת של מורים להיות מורים, אז אפשר להתעלות גם מעל הדעות. תודה רבה, ניר.
תודה לכן.
מאזינה לך דוקטור חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, לשעבר שרת החינוך, המחנה הממלכתי, שלום לך.
שלום רב.
יש סיבה לדאגה?
כן, באופן עקרוני, במערכת החינוך יש סיבה לדאגה, מכמה היבטים. אני הקשבתי לשיחה, זה באמת העניין של התכנים, כפייה של תכנים מסוימים, או הדרה של תכנים מסוימים, שהיו עד היום, שאגב לא חיכו לרפורמה המשפטית, כדי לומר שילכו וישנו אותם. עד סתימת פיות, כמו שאמר ניר, אבל יש עוד דברים משמעותיים נוספים שמשפיעים בסופו של דבר.
אבל לפני שתעברי לדברים המשמעותיים, גברתי, אני רוצה לשאול אותך, בשבתך כשרת החינוך, גם את טיטלת על המורים איזושהי, בוא נגיד, פצצה משלך, ואמרת להם, את זה אתם תלמדו, את זה אתם לא תלמדו, אנחנו כן נעשה בגרויות במדעי הרוח, לא נעשה בגרויות במדעי הרוח. אז מה ההבדל? אין שום הבדל.
אז קודם כל, בעצם הדברים שלך, יש טעות מיסודה. אף אחד לא אמר שלא ילמדו מדעי הרוח, להפך, כל מה שאנחנו עסקנו בו זה העניין הפדגוגי. כל מקצועות הלימוד נשארו כפי שהיו. הדרך, שהיא דרך אגב שלא המצאתי אותה, לא הבאתי אותה מהבית, זו פדגוגיה שמדברים עליה כבר הרבה מאוד שנים, על התפקיד של המורה בתוך הכיתה, על איך נכון בעצם להקנות מיומנויות של המאה ה-21. בואי נוגע לאמת, הבגרויות שהיו ושהחזירו אותם עכשיו הן בגרויות מיושנות, לא נותנות לילדים שום דבר, אגב גם לא לצוותים החינוכיים, זה לא מאפשר להם לא להתפתח ולא לזום ולא ליצור. השיח הוא פדגוגי מקצועי והוא תמיד נעשה עם אנשי השטח.
אז ממה חשש עכשיו?
פה אנחנו מדברים על כך שיבואו ויגידו שלמשל סוגיות שעוסקות במגדר או סוגיות שעוסקות בזהות מינית, בכל הנושא של להט"בים או בכל מיני נושאים של...
לנסוע לחברון זה בסדר? לקחת טיולים שנתיים לחברון זה בסדר?
קודם כל, אנחנו נותנים את האפשרות בידי המנהלים עם מניפה רחבה מאוד של אפשרויות לטיולים, והמנהלים הם אלה שבוחרים את זה. אבל לבוא ולהגיד שאנחנו מדירים מתוך מערכת החינוך אוכלוסיות שלמות, אני חושבת שזה פסול בעיניי. אנחנו לא יכולים לדבר על מדינה שמכילה את כולם ונותנת מקום לכולם ורואה את הפסיפס החברתי שלה כאושר תרבותי, כנכס תרבותי, באה ואומרת, אוקיי, הקבוצה הזו תהיה נעדרת מהשיח החינוכי, לא תהיה לגיטימציה לקבוצה הזו, לא תהיה לגיטימציה לקבוצה אחרת, ואני אומרת לך, הזו ואחרת, כי אנחנו דיברנו כל הזמן על הלהט"בים, אבל זה לא רק זה, יש שיח מגדרי שלם של תפיסה של מה מקומם של אנשים, האם הן יכולות להתקף לצהל או לא יכולות, האם הן יכולות לשרת בכל יחידה או לא יכולות. אז מה התפקיד של האישה? לפי אבי מעוז למשל אנחנו אמורות לשבת בבית ולגדל ילדים. כל הדבר הזה הוא דבר שצריך להדיר שינה מכל מי שחשוב לו שילדיו יקבלו חינוך.
אבל אני רוצה להבין איך זה קשור עדיין לצמצום עילת הסבירות. במה זה יבוא?
בואי נדבר על עילת הסבירות. אוקיי, בואי נדבר על עילת הסבירות. עילת הסבירות, ראשית אני חושבת שהבעיה שלה היא בעיקר בעניין של שחיתות, יותר מאשר כרגע ההפיכה המשטרית, היא רק נקודה בזמן לצורך העניין, והסיפור הגדול שם זה עניין של מינויים. ובואו נגיד את האמת, אם יהיו מינויים שהם לא מקצועיים, והם ייבחרו רק על פי זה שאתה מקורב או לא מקורב לשר, בסופו של דבר מי שישלם את המחיר, זה הילדים, זה נכון למערכת החינוך, זה נכון למערכת הבריאות, זה נכון לתחבורה, זה נכון לכל תחום חיים, ככל שהם יוכלו למנות את מי שהם רוצים, ובית המשפט לא יוכל להתייחס לזה או לפתול את זה, זה אומר שאנחנו נראה קריסה של המערכות השונות, ובתוך כך כמובן גם מערכת החינוך.
אנחנו במחצית בעיצומו של החופש הגדול, ועדיין לא ברור אם בתחילת ספטמבר תיפתח בכלל שנת הלימודים.
וזה אני חושבת הדבר הכי עצוב, כשאמרתי שאפשר לראות את האסון שבהפיכה המשטרית בכמה היבטים, אז קודם כל בכלל לא עסוקים במערכת החינוך. אנחנו יודעים שמערכת החינוך סבלה ממשבר הולך ומתמשך, קנו לטפל בזה לפני שנה, והנה בחודשים האחרונים אפס התעסקות עם המערכת. לא הסכם השכר עם המורים בתיכונים, ואני חושבת שאפילו אצלך התראיינתי ואמרתי שצריך לפתור את הנושא של הסכם השכר עכשיו, זה היה בינואר או בפברואר, היה צריך לפתור את זה אז, לא להגיע לתקופת הבגרויות, לייצר חוסר ודאות לילדים, ובטח...
היו עסוקים, חברת הכנסת ביטון, שושה ביטון, היו עסוקים, דוקטור חברת הכנסת יפעת שושה ביטון.
בדיוק, כמו שאת אומרת, ואני חושבת שצריך לפנות את הכל ולזכור שאם לא יטפלו בנושא הזה של פתיחת שנת הלימודים, אגב, זה ששר החינוך אמר, אני לוקח בחשבון חודשיים של שביתה בתחילת השנה, זה אומר שהוא נותן צ'ק פתוח לאוצר, קחו תמשכו את הזמן, ואני אומרת לך מניסיון, לא נהיה בשום נקודה אחרת מבחינת ההתפתחויות בעוד חודשיים, אנחנו נהיה בדיוק באותו מקום שאנחנו נמצאים בו היום.
דוקטור חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, תודה רבה,
מהמחנה
הממלכתי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה. ערב טוב לעורכת הדין סיגן פעיל, מומחית בדיני עבודה שמייצגת את ארגון המורים. שלום לך.
שלום רב, ערב טוב.
ערב טוב, תגידי. המורים לא מבינים שעילת הסבירות הולכת לדפוק אותם והולכת לפגוע בתלמידים שלהם, והם יושבים על הגדר ומחכים שמישהו יחתום איתם את הסכם שכר, יעשה להם טובה, יסתכל עליהם?
תארי לך שהמצב החמור כל כך שנקלענו אליו כולנו, במיוחד ארגוני העובדים, במיוחד עובדים שתלויים לפרנסתם בין היתר בהחלטות של הריבון, למורים בחינוך העל יסודי יש בעיות קשות וקונקרטיות עוד יותר, לא שחשבנו שיכול להיות עוד יותר גרוע. המורים בחינוך העל יסודי הם בלי הסכם קיבוצי בתקופה חסרת תקדים, בדיוק כמו שאמרה הדוקטור שאשא ביטון, אף אחד לא הסתכל בכיוון אפילו, אומרים למורים אתם לא תקבלו תוספות שכר, אפילו לא כמו שחיקת השכר של עצמכם. זאת אומרת שמה שמשרד האוצר אומר למורי החינוך העל יסודי, אנחנו מוכנים גג לתת לכם תוספת שכר שהיא פחות מחצי משחיקת השכר של עצמכם. זאת אומרת שאתם, אם אתם רוצים לחתום על הסכם קיבוצי, תחתמו על הסכם קיבוצי, שבו אתם מסכימים לשחיקת השכר שלכם, אתם תלכו לסופר עם פחות כסף ממה שהלכתם בלי ההסכם הקיבוצי הזה. תארי לך שזה מה שממשלת ישראל קבעה שיקרה עם מורי החינוך העל יסודי. אז ארגון המורים אומר, אני לא מסכים בשום פנים ואופן. זה לא עניין תיאורטי, אולי עילת הסבירות תפגע בנו או לא. אנחנו נמצאים עכשיו כבר מזמן בטווח חירום.
אז איפה הם? מה קרה? ישנים? מה קרה? תעירי אותם, את מייצגת אותם, מה קורה?
קודם כל תקשיבי, תקשיבי לרן ארז ותקשיבי להנהלת ארגון המורים.
מקשיבה, אבל זה שאני מקשיבה להם, זה שאני מקשיבה להם זה לא עוזר למחאה. מה הם עושים כדי לקדם? אוקיי?
מורי החינוך העל יסודי, מורי החינוך העל יסודי הם הפגועים הראשונים מהסיפור הזה עוד לפני הרפורמה, אי אפשר לקרוא לזה רפורמה.
עורכת הדין סיגן פעיר, אז משביטים, אז משביטים, מה אתם מפחדים, שלא יחתמו איתכם את ההסכם?
קודם כל לא פותחים את שנה, אנחנו בחופש גדול, עכשיו להשביט אין לנו.
לא, אבל יכולתם להשביט קודם, כן.
קודם, אנחנו בעיקר בילינו בבית הדין הארצי לעבודה, כשהמעסיקים ביקשו וניסו להוציא צווי מניעה פעם אחר פעם. שנת הלימודים הסתיימה בחינוך העל יסודי דה פקטו ב-20 ליוני, דה יורה כבר במאי. ארגון המורים עושה את המקסימום האפשרי, למרות התנגדות ההורים והתלמידים, וכמובן משרד האוצר בראש ובראשונה, וגם מרכז השלטון המקומי. ואני גאה להגיד שכבר בערך 3 חודשים, 4 חודשים, לתוך סוף שנת הלימודים, אמר ארגון המורים, אמר רן ארץ, שנת הלימודים לא תיפתח. את חושבת שבינתיים זה יזיז למשהו? זה לא יזיז לאף אחד. אני חושבת שזה בושה ששר החינוך לא עסוק בחינוך. זה בושה וחלימה ששר החינוך לא מצוי בפרטי המסע ומתן, לא יודע שום דבר מה קורה בכלל במערכת החינוך שלו. ועכשיו אני רוצה רגע לדבר על עילת הסבירות, ברשותך.
בבקשה.
בלי קשר לזוועות העולם שביחס של הממשלה הזאת, של ראש הממשלה למערכת החינוך בישראל, עם אדישות פושעת למה שיקרה פה במערכת החינוך, עילת הסבירות, זה תמיד מצחיק אותי לשמוע, איך אומרים צמצום עילת הסבירות, אין אופציה של צמצום עילת הסבירות, יש אופציה אחת, ביטול עילת הסבירות. מה שקרה פה בהצעת החוק, בחוק שעבר כבר, זה שבתי המשפט לא יוכלו לבלום החלטות בלתי סבירות בתכלית של שרי הממשלה, של פקידים בכירים, של ראש הממשלה, ולמה שממשלה תרצה כל כך וכל כך מהר, וכל כך באופן אלים, לכפות על כולנו החלטות לא סבירות, למה? כולם צריכים לקום בבוקר, לא משנה, זה לא ימין ושמאל, ולחשוב למה שממשלת ישראל כל כך תרצה, שתהיה לגיטימציה להחלטות בלתי סבירות בעליל על כולנו. המענה הוא ההחלטה עכשיו לפגוע בלהט"בים, החלטה לפגוע בנשים, החלטה להעביר סמכויות לבית הדין הרבני, למרות שחיינו בשלום רב עם זה, שלא היה לו את הסמכות הזו, החלטה לפגוע בזכותו של אדם, בין אם הומו או לסבית, לאמץ ילדים, ההחלטה לפגוע בכל מי שהוא לא מתיישב בדיוק עם המדיניות המשיחית, עם המדיניות הקשה הזו, עם המדיניות הגזענית הזו, של הממשלה הנוכחית. לדעתי גם חברי כנסת מהליכוד בשוק בקשר למה שקורה, ותסתכלי מה קורה מאז שעברה החקיקה. כל יום אנחנו מקבלים
הצעות חוק חדשות, יותר פוגעניות
מקודם.
רוצה לומר לך, על נוכח כל הדברים שאת אומרת, בלהט מאוד גדול, ואני אומרת את זה בשיא הרצינות, השתיקה של ארגוני העובדים, למעט הרופאים, בהחלט מהדהדת, ואני חושבת שעוד נמשיך ונרחיב בנושא הזה. תודה רבה לך.
עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית בדיני עבודה, שמייצגת את ארגון המורים.
הירוק היום ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד, קצת שחור. נסער היום נסער מאוד, והעבר היום עבר מאוד, קצת עתיד אין עובד ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד, קצת שחור, ואין לו בן בעיר, והנסער היום נסער מאוד, העבר היום עבר מאוד.
את יודעת, אני עושה לי עכשיו שיימינג פומבי, בסדר?
בשמחה.
בשביל לעשות לעצמי שיימינג פומבי,
לטובת
תקשיבו.
לטובת התוכנית זה בסדר.
לטובתכם מאזינים, שימו לב, הבת שלי הקטנה, שלחה איזה נעליים שהיו קטנות עליה, בחזרה לחנות. אמא, מה זה היה לפני חודש? הקטנה איבדה סבלנות, עשינו את זה בדואר רשום וזה, התחלנו לרוץ ולחפש את החבילה, כשהיא חופרת לי, הרגע אותי, איפה, והכסף שלי, וזה מהכסף שלי, טוב. אז אני נכנסת לאפליקציה של הדואר, ומנסה בשירות הלקוחות, עומדת מתייבשת שעות, אף אחד לא עונה, ואופס, אני מקבלת אס-אמס, שיש בעיה בכתובת שלנו, של החבילה, ולכן היא לא מגיעה ליעדה. אמרתי לה, הנה, נפטרה התעלומה, בלי להתבלבל, נכנסת פנימה. ממלא את כל הפרטים.
לאותו קישור שנשלח לה.
ממלא את כל הפרטים, ברוך השם, אני אומרת לה, הנה, את רואה, הדבקנו את ה... ובאמת הדבקנו את הכתובת עם פתק על החבילה, הנה נפל הפתק. יופי, ואז מבקשים ממני להוסיף איזשהו תשלום קטן, ואני בלי להתבלבל, תביא את הכרטיס אשראי, מכניסה.
והופס.
וזהו, ואני מנסה לעשות את הקוד אימות, קוד אימות, לא זה, חטפתי עצבים, אני מתקשרת לדוברת של הדואר, שאנחנו נמצאות בקשר מצוין לגל, אומרת לגל, את רואה? את רואה? אתם מעלים לי את העצבים! היא אומרת לי, בסרט, שתכי את הקישור, לא עוברת שנייה, אומרת לי, ליה, תקצו אותך. תתקשרי לחברת כרטיסי השעה, בקיצור. אני שמזירה את כולכם כל הזמן, לא להיכנס לשום לינק שלא צריך להיכנס אליו, אכלתי אותה כמו אחרונת התרנגולות המסוממות ביותר בלול, אוקיי? ממש ככה, והדבר הגדול, שהם ניסו לדפוק לי 3,000 שקל,
וואו.
ולא הצליחו, אבל הם זריזים, תאמיני לי.
אז בואו נעזר ונפתור את הבעיה הזאת, או למען האחרים, בארז תידר, ראש ה-CERT הלאומי, המרכז לניהול אירועי סייבר, שלום לך.
אהלן, צהריים טובים.
לא מפתיע הסיפור הזה.
ליה, צר לי לבשר לך, אבל עקצו אותך.
אתה מספר לי, מה זה עקצו אותי? עקצו אותי עכשיו, שתבין, אין לי כרטיס אשראי. הבנת?
זה מעולה,
אבל מה, אני מבינה, תראה אבל את הסיטואציה, הם איכשהו לא יודעת מה, או שזה קורה לכולם, כי כולם עכשיו מתעסקים עם חבילות, ידעו לשלוח לי את זה בדיוק להציל אותי, זאת אומרת, מבחינתי זה היה חבל הצלה, אתה מבין? שהבת שלי תרד ממני כבר.
אז את נפלת קורבן יחד עם עוד אלפים רבים וטובים למתקפות דיוג, או מה שנקרא בעגה המקצועית מתקפות פישינג, וזה משהו שאני חייב להגיד לך, גם אנשים מנוסים ושמכירים יכולים ליפול, זה הכל תלוי ברמת התחכום של התוקף וכמה הוא באמת רוצה להשיג את המידע, אבל בסוף אף אחד לא באמת חסין, לכולנו יש איזשהם נקודות חולשה, אצלך זה הילדה שלחת עלייך, ולאחד אחר זה
סוג אופניים. אבל ארז, איך זה קורה, ובעיקר אנחנו יכולים לזהות, מי שלא אמונים על מערכת הסדר.
כי כשכתוב לך ישראל פוסטל, ולא כתוב לך ישראל פוסט, אז את צריכה להבין שזה ישראל פוסט. אז
ניתן לו לזה. ישראל פוסטל זה...
ניתן לארז, אותו תזרה.
אולי כדאי שאני אדע.
בדיוק.
אז מה שקורה קודם כל, התוקפים מנצלים איזה שהן... פגיעויות או ימי אזכור מאוד מאוד נפוצים. לצורך העניין, אם קרב הוא בא טו באב, אז אני מאמין שהתוקפים יתמקדו באתרי קירויות ואתרי קניות של פרחים שוקולדים. אם דיברנו על בנובמבר חודש הקניות, חודש הרווקים הסיני, אז יתמקדו בכל האתרים שהם מוכרים מוצרים טכנולוגיים. זאת אומרת, התוקפים חיים את המציאות, חיים את החשקים שלנו ומתאימים את עצמם. התוקפים עושים משהו מאוד מאוד פשוט. הם מייצרים או אתרים, או לינקים, או אס-אמסים מאוד 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 אמיתיים, שנראים בדיוק כמו המקור, לפעמים זה אפילו שכפול של אותו אתר, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאת גלשת ליד לאתר של ישראל פוסט, אבל את חושבת שגלשת אליו, יש שם או שינוי של אות, או שינוי של בדיוק. מספר, או אפילו שינוי אלפא-נומרי, זה אומר שאני משתמש במקלדת אחרת, שמקלדת אחת קוראת את האות כאו, אבל מקלדת שנייה זה בכלל אות יוונית. ולכן התוקפים הם מאוד מתוחכמים. יש, קשה מאוד לאתר את זה לעין הבלתי מזוינת, וקשה מאוד...
אז תן לנו ארז, כיוון שזמננו קצר, תן לנו מה שנקרא סימני עזרה. סימני עזרה.
בדיוק טיפים גנריים. אז קודם כל, המלצת הבית הראשונה, אין דבר כזה מתנות חינם, ו-if it's too good... To be true, it ain't true. אין דבר כזה של מבצעים עכשיו ב-99% הנחה, נעליים שעולות 500 שקל, עולות היום 50, לא קיים דבר כזה. דבר שני, ומאוד קל לעשות, קיבלת עכשיו וואטסאפ, אס-אמס, תגלוש לאתר, אל תלחצי על הלינק. את תזמי בעצמך את הפנייה לאתר, כי אם את היית עושה באמת www.israelpost.co.il, היית מגיעה לאתר האמיתי.
עשיתי.
ברגע שלוחצים לך לינק, אז את גולשת לאתר שיכול להיות אתר מתחזה, ולכן את נופלת ולא תדעי בכלל שנפלת. דבר שלישי, אתם חייבים לשים לב להודעות חשודות, שכמו שאמרתי, מנצלות ימי אזכור. זאת אומרת, כבר תבינו שבשבועות הקרובים תתחילו לקבל המון המון הודעות על קניות של פרטי ימי אהבה, עם בקשות לדליית מידע. אתה בסוף אתר כמו שאמרת, קיבלת עכשיו הודעה, רק תוסיפי 3.90 לחבילה, אין דבר כזה. אתר דואר לא מבקש כסף, אתר דואר, בדרך כלל, אתם
הם התחילו לגבות את זה, מה אתה עכשיו אומר לי? התחילו לגבות, טוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו יכולנו להמשיך ולדבר שעות, ארז תדהר, או שה...
אני רק אומר משפט סיום,
בבקשה.
לכל אירוע, לכל חשד, לחייג מכל טלפון 119 למרכז הארצי לניהול אירועי סייבר, ויתנו לכם מענה ויתנו לכם טיפים, איך להעלות חוסן, איך להיזהר, ובמה, ממה, ממה, באמת, לא להיכנס.
ארז, תודה רבה רבה.
תודה, מרכז לניהול אירועי סייבר, תודה רבה.
תכננת אולי לנסוע בזמן הקרוב?
לא, אבל אני יכולה לומר לך, יקירתי, שעכשיו פורסם שיולי 2023 הוא כנראה החודש החם ביותר, ב-120 אלף השנים האחרונות, כך לפי האיחוד האירופי.
ואת יודעת, אנחנו מדווחים כבר כמה ימים על גלי שריפות באיטליה, ביוון, בקרואטיה, בסיציליה, ואלפי ישראלים בדרכם ליעדים הללו, חופשת הקיץ בעיצומה.
מה זה באמת שחלק שם היו, את יודעת.
אז שלום לטלי נויס, המנכ"לית מכירות ושיווק באיסתא.
היי.
מבטלים? חוששים? מבטלים?
לא מבטלים, ממש לא. אני יכולה להגיד לך שאנחנו לא מרגישים את זה במחירות, אנשים ממשיכים להזמין, והם כן דואגים להזמין, זאת אומרת, התוכנים שלנו כמובן מכווינים את הלקוחות להגיע למקומות שבהם עדיין הכל שקט יחסית, אבל לא מרגישים, אני חושבת שאנחנו ישראלים...
תגידי, את יכולה להחזיק את הטלפון אולי... כן, את יכולה להחזיק את הטלפון יותר קרוב לפה, כי אנחנו פשוט שומעים איזה הד כזה, וחבל. כן, אנחנו רוצים לדבר עם עורך דין ליאור ניס... הנה, כן.
אבל טלי, לפני זה, רכשתי חבילה, יש לי מלון ויש לי טיסה, והם נמצאים באזור של סכנה. מה הפתרונות שאתם נותנים?
אוקיי, אז קודם כל, טוב שרכשת את סוכן נסיעות, כי סוכן נסיעות באמת ידע לתת לך את הפתרון.
וכי את סוכנת נסיעות ואת רוצה שישתכלו.
ברור, לא.
אז לא, רק נביר למאזינים, כן, אפשר גם לא דרך סוכני נסיעות וחוסכים
עמלה. ברור, אפשר לקנות בצורה עצמית, אפשר לקנות דרך סוכן, אני חושבת שהיתרון לסוכן הוא ברור, וגם...
טוב, תתקדמי,
אוקיי. עכשיו, לגופו של עניין, יש שונות בין הספקים, אבל ברוב המקרים אנחנו יודעים לדאוג מול הספקים לקבל אלטרנטיבות, מה זאת אומרת אלטרנטיבות, או באמת לעבור בית מלון, אם בית המלון נדרש לפנות את האורחים בו, או לחילופין לדחות את תאריך החופשה. וזה משהו שאנחנו עושים אותו כל השבוע האחרון. אגב, לא רק ביוון, לא רק ברודוס, לא רק בקורפו, אנחנו ראינו את זה גם באיטליה, אם זה בצפון, עם התקפת ברד מטורפת נכון. שהייתה, שפגעה לנו.
אז בואי נדבר על המצב שם, כשזהו, נפגעו הרבה מכוניות זכורות נכון. שתיירים לקחו, מה עושים?
מטוס, את יודעת שנפגע כל החרטום שלו.
נכון, אבל מה עושים כן. במקרה שיש לך מכונית זכורה שנפגעה?
קודם כל אני לא יוצאת לחופש כפי שאת רואה, אבל אנחנו עמלים יומם ולילה למצוא חלופות ללקוחות, כל הספקים וכל באמת גם הסיטונאים וגם הקימונאים כדי למצוא חלופות ללקוחות ולמצוא את מרב הפתרונות שאפשר. אם אי אפשר, אז מודיעים לצערנו על ביטול, אבל ככל הידוע אני, אנחנו מצאנו...
אוקיי, טלי, תקשיבי, יש לנו את עורך דין ליאור ניסים מהמועצה לצרכנות על הקו, ונפנה אליו חלק מהשאלות האלה. היי עורך דין ניסים, מה העניינים?
ליאור.
היי, אהלן.
תגיד, נניח אני נוסעת אמורה לנסוע לרודוס, אוקיי? אין שריפה בדיוק במלון שלי, אבל בוא נגיד חצי קילומטר משם. אני רוצה לבטל, אבל לא בא לי להיות במנגל, אתה יודע, כל החופשה, או לא להיות מסוגלת לטייל באזור. יבטלו לי?
זהו, אז במקרה הזה באמת יכול להיות שיש פה עילה חוזית לביטול העסקה, כי זה לא באמת מה שקנית. את קנית חופשה ברודוס, במלון מפואר, אני יודע מה...
אבל הוא לא נפגע במלון, הכל סבבה.
הוא לא נפגע, אבל יש באוויר פיה, וריח של מנגלים כמו שאמרת, וחם נורא גם ככה. יכול להיות שהחוזה בעצם השתנה כל כך, שזה מזכה אותך לקבל פיצועי השבה. לא חלילה פיצועים נזיקיים, אבל לפחות השבה, לקבל בחזרה את הכסף שלך. עכשיו, צריך לשים לב, הטיסות יוצאות כאן תוכנן. פה יש איזושהי בעיה, כי לפי חוק שירותי תעופה אי אפשר באמת לבקש השבה, כי יש טיסות, הטיסות מתקיימות.
בדיוק.
אז באמת צדקת, ולעניין המלון יכול להיות שיש לך עילה לדרוש בחזרה את הכסף שלך, כי זה לא מה שאת קנית, זה לא מה שאת רכשת.
ליאור, אז אתה, בעצם מה שאתה אומר, שבמצב שבו טיסות יוצאות כסדרם, והמלונות בעצם לא נפגעו, בעצם העילה שלנו לבטל עסקה כזאת, היא ממש מזערית.
היא מנגל.
כן, היא באמת מזערית. אבל, חם מאוד, תראי, גם בארץ חם.
נכון, לא.
אבל יש שאלה אחרת, רגע.
אבל מה הפתרון המשפטי, או מה הפתרון שאנחנו יכולים...
אז מי רגע פתרון לפני כן? נניח אני רוצה לנסוע לאתונה, סתם אני שואלת, תהייתה לי גם אותך, וסגרו לי את כל האתרים. סגרו לי את האקרופוליס, שינו לי את הכיף של השאלה הזה. אני יכולה לקפוץ, נכון? זה מה שנשאר לי, בעצם.
תגידי, ואם את נוסעת ל, לא יודעת מה, לחופשה בישראל, ויש איזשהו חג וסוגרים לך את כל החנויות,
אבל את יודעת את זה מראש, יקירתי.
לא בהכרח, או שיש אירועים כאלה ואחרים שנסגרים לך דרכים, זאת אומרת, את לא יכולה לשלוט עד הסוף במה שקורה ביעד עצמו. אני מסכימה איתך שזה עלול לבאס, אבל קודם כל, רוב האנשים שנוסעים באמת לאגן הים התיכון הקרוב, אם זה יוון, אם זה קפריסין, נוסעים בעיקר לבטן גב. עכשיו, כל הטיולים הרגליים, אני מהיכרות שלי, מהלקוחות שלנו, זה באמת פחות ב-high season, יותר לא בקיץ. בקיץ, רוב המקומות האלה, רוב מה שנקרא מלונות, הכל כלול. הלקוחות פשוט רוצים ליהנות, לשכב בבריכה, ופחות להסתובב בעיר עצמה, ולטור אחרי אתרים היסטוריים כאלה ואחרים. אבל אני יכולה להגיד לך בהחלט שהיום למשל אנחנו כן ראינו טלפונים נניח ליעדים כמו בוקרשט או יעדים כמו בודפשט או ורשה או יעדים שהם קצת יותר מרוחקים ופחות חמים כדי לראות באמת אם אפשר ליהנות גם שם ולמצוא חלופות.
אז לסיום עורך דין ניסים, בכל זאת יש אבל פתרון שאפשר לעשות כדי למנוע את עוגמת הנפש הזאת.
תראי, אנחנו ראינו את זה אז בחופשות הסקי בשוויץ, אם אתן זוכרות, שלא ירד שלג, ותיירים שטסו נכון, ככה לעשות חופשת נכון. סקי לא יכלו לגלוש.
נכון.
אז כאן אנחנו בעצם ראינו שהחופשה עצמה היא חופשת סקי.
לא, אבל אני מדברת, אני אכוון אותך כי זמננו קצר, אני מדברת לאופציה של עשיית ביטוח נסיעות.
זה ברור, בוודאי. אנחנו תמיד ממליצים עוד, מתחילת נכון. הקורונה אני חושב שהתעוררנו אנחנו וציבור הצרכנים הישראלי והבנו שחייבים לעשות ביטוח נסיעות. אתם נכון. רוכשים חופשה באלפי שקלים, כן? ביטוח נסיעות עולה מאות שקלים וחייב לעשות אותו פשוט. אי אפשר נכון. לדעת מה יהיה. ולכן מאוד חשוב להערך לכך.
טלי נוי, סמנכלית מחירות ושיווק באיסתא, עורך דין ניסים ליאור, המועצה לצרכנות, תודה רבה לכם. נשוב ונדבר עוד בנושא.
ואנחנו...
שיהיה
תקר. אמן, אני עכשיו קונה, שיהיה גשם.
בורסה.
אלדה תמיר, תמיר פישמן, מה עניינים?
אהלן, מה נשמע?
תקשיב, לי היה ויכוח עם כמה וכמה אנשים, למה הבורסה עלתה אתמול, ואיך יכול להיות שאחרי ביטול עילת הסבירות... זה קרה, אני אגיד לך מה הייתה התזה שלי, תגיד לי אם אני צודקת, אוקיי? כי יש בשוק סחורה בזול על הרצפה, לא תקנה?
כן, זה סיבה אחת, אבל צריך תמיד להסתכל על אירועים לא ברמה יומית, וברמה שמתחילת השנה, הבורסה הישראלית, בפערים אדירים, אדירים ברמה שמדינת ישראל ואנחנו כאזרחים, כחוסכים, כפירמות, מפסידים המון המון כסף. בואו נשכח שהבורסות ירדו בגלל הקורונה והאינפלציה. מאז הבורסות בעולם כולם טסות. מדד המניות הכללי העולמי.
אז מה, זה תיקון? אתה רואה לנו, כן, זה תיקון?
לא, לא, לא תיקון. אני אומר שזה בסך הכל, זה לא משנה ברמה יומית, אין לזה שום משמעות.
אבל בואו נדבר חדשותית על אירוע, חדשותי שקרה בכל זאת אלדד.
20% פער, כן, זה מטורף.
נכון, ריבית בארצות הברית עלתה אתמול עוד ברבע אחוז. מה המשמעות?
קודם כל זה מחזק את הדולר, ואנחנו רואים באמת היום התחזקות מאוד יפה של הדולר מול השקל.
יפה, שאני... נו.
כן. יפה, כן, יפה, אני יודע, למי שמחזיק דולרים, okay. יפה לו, כן. Okay. ואני רוצה להגיד עוד משהו, שאני חושב שאנחנו רואים את זה גם במסחר, שזה פעם ראשונה שאני מרגיש שסוכניות הדירוג מתחילות להשפיע בצורה משמעותית על החלשות השקל, רואים את זה בירידה של אגרות חוב הממשלתיות, רואים את זה בחשוב של השקל, בדרך כלל בימים שהבורסה בארצות הברית עולה, אז דווקא השקל מתחזק, הם עושים גידור. אז אנחנו רואים את שתי התופעות האלה ביחד, שכרגע באמת הדולר מתחזק אל...
כן, גם האירו, גם האירו נראה, כן, יש לו רוש בלחי עם אלדד תמיר, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה רבה, להתראות, ואנחנו רוצים לומר גם תודה לעורכת יעל אילון, למפיקה מלי בנימין ובעל השידור שרקד וולפין, ובדיגיטל שי איידלר, שני רומנו ועמיתי דואק.
ותודה רבה לך, ליאת.
ותודה לך יעל אילון.